שומעים שזה הארץ.
שנה טובה, כאן ליאור קודנר. אנחנו יוצאים לחופשת חגים קצרה, הפרק הזה הוא האחרון בעונה הזאת. בשבועות הבאים נשדר כמה לקטים וגם פרקים מיוחדים. נחזור לכם באוקטובר. את המשפט העליון שחרר את רומן זדורוב למעצר בית, לקראת משפט חוזר. אנחנו נדבר על הראיות החדשות שיציג, ועד כמה הפרקליטות לא יודעת להתמודד עם משפטים חוזרים ולהודות בטעות. חן מענית ואביגדור פלדמן יהיו פה. לאחר מכן, המאבק על מס הקולה. משרד הבריאות רוצה לייקר את הפחיות והבקבוקים, הילד שקד והלובי של חברות המשקאות יוצאים למאבק. עם רולין לינדר ורונית אנדלוולט נדבר על הסכנה שבשתייה מתוקה ואיך גם דיאט קולה גורמת לסוכרת.
מסתבר שאנשים ששותים דיאט לא יורדים במשקל. אין להם פחות סוכרת, אין להם פחות מחלות לב ואין להם פחות אולקוז מורטליטי.
ולבסוף שני ליטמן ואילו גלאזר גילו במשך חודשים במסיבות של חילופי זוגות. נשמע מהם מה הולך במסיבות האלה, מהאנשים שמבלים שם מדי שבוע ואיזה צלקות זה השאיר. דנה קפלן תנתח את כניסת מסיבות המין למיינסטרים הישראלי.
מין הופך להיות פרקטיקת פנאי בעצם. בעצם חלק מאיזשהו סגנון חיים מאוד משוחרר, חווייתי. בעצם פעילות פנאי כמעט לכל דבר, כמו ספורט אתגרי.
המשפט החוזר של רומן זדורוב ייפתח כנראה אחרי החגים. איתנו שניים, עורך הדין אביגדור פלדמן שייצג אותו בעבר.
שלום.
וכן מענית כתב המשפט שלנו.
שלום, שלום.
אז בוא נדבר על מה ההליך שקורה עכשיו. אז משפט חוזר זה די נדיר בדין הישראלי, קורה מדי פעם, ופה גם בית המשפט משחרר את רומן זדורוב למעצר בית, ומתחילים בעצם הכל מחדש?
קודם כל, אני חושב שאפשר לומר אפילו שזה מאוד נדיר במשפט הישראלי. הוגשו מאות בקשות לקיום משפט חוזר עד היום, התקבלו רק 34, וחלק מהמקרים מדובר בעבירות קלות, לא במקרה רצח או אונס וכדומה. כך שזה בהחלט מקרה נדיר. ברמה העקרונית, נותנים לנאשם את האפשרות לנסות להגן על עצמו מחדש לעניין המשפט חוזר, אבל במקרה הזה וגם במקרים אחרים, אני מניח, תהיה הסכמה כנראה בין התביעה לבין ההגנה, על צמצום הסוגיות שיהיו במשפט, ובעצם התמקדו בדברים החדשים שהביאו לקיומו של המשפט החוזר, אותן חוות דעת חדשות שלאורה נפתח המשפט מחדש בעצם.
אז תכף נגיע למשפט זדורוב. אביגדור, אתה כבר מומחה במשפטים חוזרים, בדרך כלל בלי הרבה הצלחה.
אני כנראה הכי מומחה למשפטים חוזרים, כי היו לי שלושה.
בוא נזכיר גם דני קאץ.
דני קאץ, אחד בשם לזרובסקי, עבירה לא עבירת רצח, אלא עבירת מין. anyway, כדי לקבל משפט חוזר, צריך ללכת בשני מסלולים אפשריים. אחד, להצביע על ראיות חדשות, שזה כנראה הפרשה של זדורוב, או להצביע על עיוות דין כללי, שזו הייתה הסיבה בתיק של דני קאץ. לכן אני אומר, המשפט לא יהיה פשוט, ולדעתי הפרקליטות כבר מראה סימנים שהיא לא ממש מתכוונת לנהל משפט חוזר כדת וכדין. כבר הודיעו שעשו בדיקה וגילו שלא היה אדם אחר בחדר השירותים, וכאשר ביקש זדורוב להשתחרר, ובית משפט מחוזי שחרר אותו, הוגש ערעור של הפרקליטות, ערעור מזעזע לטעמי שגם כתבתי עליו, שבו אומרת הפרקליטות, כן, אז מה אם מלצר הורה על משפט חוזר, ביג דיל, זה בעניין טכני, עניין שקשור לאיזה כתמי דם, יבואו איזה מומחים ויריבו אחד עם השני, זה שטויות, משום שהשופט מלצר, וכמו שמובן מאליו, אם יש כתמי דם שמראים שהיה אדם נוסף, או אדם אחר למעשה, בשירותים, שרצח את הנערה המסכנה, ועבר לתא השלישי, אז זדורוב לא היה שם. אז אם זדורוב לא היה שם, אז תבדקו עוד פעם את ההודעות שלו, תבררו למה הוא הודע, איך הוא הודע. אבל אני מקווה שהפרקליטות לא תלך בדרך שהתחילה בה, והיא דרך שאומרת, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה משפט חוזר, לא רוצה לנהל משפט חוזר, לא רוצה כלום, רוצה את זדורוב עוד פעם בבית הסוהר.
כי אם זדורוב בעצם פה מזוכה, אז אדם חף מפשע ישב כל כך הרבה שנים בכלא?
לגמרי, זו הבעיה עם משפטים חוזרים. הבעיה עם משפטים חוזרים היא שמי שנותן משפט חוזר, אומר למעשה שכל המערכת טעתה. פרקליטות, המשטרה, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון.
כל מי שהרשיעו אותו וקבעו שהוא הרוצח, ועכשיו לכאורה אפשר לקבוע שלא.
נכון, וזה דבר גם בכלל לא ברור, משום ששופט יכול בהחלט לומר, כן, טעיתי, בעיקר כשיש ראיות חדשות. לא ראיתי את כל הראיות, לא לקחתי בחשבון דברים, טעיתי, לשחרר. למשל, בארצות הברית, משפט חוזר הוא כמעט סטנדרטי. הוא כמעט, אין תיק כמעט שיש בו בעיה שאי אפשר לקבל משפט חוזר. ויש הרבה זיכויים גם. יש זיכויים שמתבססים, למשל, על DNA.
DNA, הרבה משפטים בארצות הברית היו חוזרים ונשמים זוכו, וקיבלו פיצוי כספי.
נכון, זה מה שנקרא פרויקט החפות של, שקיים בארצות הברית, בהרבה סטייטס, בהרבה מדינות, ששם בודקים תיקים שלא היה DNA, שלא הייתה אפשרות לבדיקת DNA. תיקים שאנשים או שהודו או שהורשעו על פי עדות של עדי זיהוי, שזיהו אותם, בודקים אותם שוב, צטערים, זה לא ה-DNA שלו, זה מישהו אחר, זה שהוא צועק כל הזמן שהוא חף מפשע, הוא באמת חף מפשע, לכן הדבר הזה שבארץ נחשב משפט חוזר לאיזושהי תופעה נדירה ביותר, זה לא מקובל עליי בכלל. עכשיו עוד נקודה, בארצות הברית שוב, בהרבה פרקליטויות, יש מחלקה נפרדת למשפט חוזר. היא לא המחלקה הזו שהרשיעה, אלא היא מחלקה נפרדת, עצמאית, שבודקת את התיקים מחדש.
זאת לא אותו תובע שיש לו מוטיבציה להוכיח שהוא צדק, אלא מישהו אחר שבודק את העבודה שלו.
לגמרי, ובמקרה הזה כבר הסתבר לי, שכשהוגש ערעור על שחרורו של זדורוב, על הערעור חתום עורך דין שהופיע בתיק, בערעור מולי, גם אני הצגתי אז
את זדורוב. טוב, הוא מכיר הכי טוב את החומר.
הוא מכיר את החומר, אבל הוא לא רוצה לוותר עליו. הוא לא רוצה לוותר על זדורוב. זה דבר בלתי אפשרי.
כן, בוא נדבר על הראיות שהיו אז נגד זדורוב ומה יוצג הפעם.
קודם כל היה הודעה של זדורוב בפני מדובב, שהוכנס לתאו שזה בפסק הדין של השופטים שרשו אותו בעליון, אני זוכר, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב מבחינתם.
שעצם זה שהאדם אומר, אני רצחתי.
שהאדם אומר, אבל גם אומר את זה למדובב, ולא רק לחוקרים, בנוסף לחוקרים, בנוסף היה שם שחזור של ה... הוא בעצם הלך ושחזר את המעשה, וכביכול ידע פרטים מוכמנים.
למרות שפה יש טענה שהוא הצביע על תא שירותים הלא נכון.
יש כל מיני טענות, ויש גם טענות שהפרטים המוכמנים בעצם גרמו לו לדעת אותם, וזו טענה שהיא הרבה פעמים חוזרת במקרים כאלו. פרט מוכמן זה פרט שרק הרוצח יכול לדעת אותו בעצם, אבל אם במהלך החקירה שנמשכת המון שעות, ואחרי זה גם בפני מדובב שיודע את הפרטים, מדברים איתו על הדברים, בסוף הוא מבין שזה מה שקרה, אני לא אומר שזה מה שקרה כאן.
וזה מה שהוא רוצה להגיד כדי שיעזבו אותו כבר.
נכון, נכון, יש המון מחקרים שמראים היום שאתה יודע, הרבה הודעות הם הודעות בחקירה שנותנים נאשמים, לא מעט פעמים הם כתוצאה מלחץ נפשי, לחץ לפעמים פיזי וכל מיני לחצים שמופעלים. עכשיו זה ראיה חשודה, או דורנר קבע את זה כבר מזמן במקרה של סולימן אל-אביד, שהודעה היא ראיה חשודה, היא לא מלכת הראיות כמו שפעם התייחסו אליה, להפך היא הודעה חשודה, וצריך ראיות מסייעות. עכשיו מה שהתגלה במקרה של זדורוב, מה שחדש, מה שהוביל למשפט החוזר, זה בעצם עקבת דם, עקבה שנמצאה בתא השירותים שבת העירדה הרצחה, כבר בגלגול הקודם, במשפט הקודם, ידעו שהיא לא שייכת לזדורוב, מצאו כל מיני הסברים לזה, גם הפרקליטות וגם בית המשפט קבע שהיא שייכת למחלץ אלמוני שהגיע 5 שעות אחרי הרצח למקום ודרך שם, ועכשיו יש חוות דעת חדשה שהביא זדורוב, שהביא סניגרו של זדורוב, שמראה שלא יכול להיות שהקיבה שייכת למעין אדם שהגיע 5 שעות אחרי הרצח.
כי מבחינת קרישות אדם, זה לא סביר
אדם,
שזה
אדם
קורה.
אדם לא נוזל, לא מטפטף במשך 5 שעות, לא יכול להיות, ולכן היא כנראה שייכת לאדם שהיה בסמוך מאוד לרצח, או בזמן הרצח.
שהוא אולי הרוצח.
אולי הוא הרוצח. וראיה חשובה שנייה היא שנמצא אדם של תאיר רדה, שזה דבר שלא היה ברור בגלגול הקודם, נמצא בתא השירותים הסמוך, וזה סותר בעצם את השחזור של הרצח שזדורוב דיבר עליו. הוא דיבר על כך שהוא קפץ מתא השירותים החוצה, לא היה בתא הסמוך, וזה לכאורה מעלה באמת חשש, ואני מתחבר למה שעורך דין פלדמן אמר. אני חושב שקריאת ההחלטות של מלצר, שהחליט המשפט חוזר, וגם של אלכס שטיין, השופט העליון, שהחליט בעצם שזדורוב יישב במעצר בית, עצם קריאת החלטות הם בעצם די אומרים שיש ספק, הם לא קובעים את זה, אומרים זה, אנחנו רק צריך לבחון האם יש ספק סביר, אבל אם אתה קורא את זה, זה בהחלט מעורר תהיות באשר להרשעה.
ספק סביר במקרה הזה, מה הוא צריך להיות?
למעשה כבר היה ספק סביר, והוא לא זוכה, משום שהייתה תביעת הנעל הזו, שלא נתנו לה הסבר, השופט עמית אמר, אולי זה עם אחד המחלצים, אולי זה מישהו אחר, אבל יש לך תיק שיש בו ראיות, אבל יש ראיה אחת שסותרת את כל הראיות האחרות. המקרה הזה, להבנתי, זה ספק, וגם השופט דנציגר שזיקה גם הוא חשב שיש פה מספיק ספק, אבל במשפט החוזר, לדעתי, הספקות יהיו רבים מאוד. עכשיו, בהקשר, אני אשלים רק את חן, למה זדורוב הודעה בעצם? למה אנשים מודים בכלל בתיקים מהסוג הזה? יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות העיקריות שהייתה אצל זדורוב וגם אצל אחרים, מתחילה המשטרה ואומרת, יש כתם דם של הילדה על כלי העבודה שלך. זה שקר. אומרים לו את זה, והוא מתחיל לחשוב, הראש שלו מתחיל להסתובב, הוא אומר למדובב.
כבר הסתבכתי.
הוא אומר למדובב, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, אולי הם משקרים, הוא שואל את המדובב, ואומר לו, לא, מה זה בחייך, פה זה לא אוקראינה.
המשטרה לא משקרת.
זה מדינת ישראל, פה לא זה. ואז הוא מתחיל לחשוב וחושב, הראש שלו מסתובב, פשוט ימינה ושמאלה, ואומר למדובב, תגיד שרצחת אותה, אבל שהיא כל כך הרגיזה אותך, שאדם עלה לך לראש, ולכן לא ירשיע אותך ברצח, אלא בעבירה פחות חמורה, תשב איזה 10 שנים או משהו כזה, שזו שיטה מגונה ביותר שהמשטרה נוהגת בה כל הזמן באישור של בית משפט עליון. למשל אומרים, נגיד יש שני חשודים ברצח, שניהם עצורים, אומרים לאחד או אומרים לשניהם, תשמע, החבר שלך שעצור פה בתא הסמוך אומר שאתה היית היוזם, אתה ירית, אתה עשית, אתה רצחת, אתה משכת, ואז הוא אומר לו, תשמע, ספר מה היה כדי שתוכל להציל את עצמך.
טוב, זה תורת משחקים קלאסית אגב.
לגמרי קלאסית, ואז האנשים הללו שהם בדרך כלל, בכל המקרים, אנשים לא בעלי יכולות מוגברות מדי להתמודדות חברתית, אלא ביד בעצם נקבע שיש לו דרגת פיגור. בתיק של דני קץ מדובר בערבים שעבדו בסופרמרקט בשכונת דניה. וזדורוב, אדם לא ישראלי, גוי, חי בישראל, נשוי ליהודיה, פוחד מהצל של עצמו. אדם כזה ילך ויבצע רצח באמצע היום בבית הספר. האיש פוחד כל הזמן שיגרשו אותו מן הארץ. ואז שוב, מכניסים אותו כך, ואז הוא משחזר. עכשיו, השחזור שונה מהעובדות, כי מה שהמשטרה אמרה כבר לפני השחזור, שאותה תביעת נעל מסתורית, מוליכה לתא השלישי. אז לא מצאו את אדם בתא השלישי. מה שקרה כאן, וזה גם חשוב להגיד, שמי שבדק, מאיה מהמכון הפתולוגי, שבדק את מתקן נייר הטואלט, ומצא עליו כתם דם, טעתה, וכתבה שהוא מהחדר השירותים השני, שבו בוצע הרצח, אבל הוא בעצם מהשלישי, זאת אומרת, יש לנו עכשיו ראיה בדוקה, שהאדם של עם תביעת הנעל, עם חותם אדם על התביעה, עבר מהתא השני לתא השלישי, ושזה לא יכול להיות מחלץ, כי אדם הוא דם טרי, הוא דם שנדבק לנעל, כשאדם נקרש, מתייבש, הוא לא נדבק לנעל, נדבקים, הוא הופך להיות לפירורים כאלה.
אם זדורוב מורשע עכשיו, אז הוא בעצם חוזר לכלא, אם הוא מזוכה, אז לעולם לא נמצא את הרוצח של תאיר עדה, או פתאום יכול להיות יצוץ איזה רוצח אחר?
תראה, זה אנחנו לא יודעים מה יקרה, כמובן שאם הוא מזוכה, הוא משוחרר מהתנאים המקבילים, ואם הוא מורשע, הוא חוזר לכלא, כן, יכול להיות שלעולם לא נדע אם הוא יזוכה, מי רצח אותה. אגב, גם אם הוא יורשע, יכול להיות שלעולם לא נדע מי רצח אותה, אבל זה כבר עניין של כל אחד מאמין במה שהוא רוצה ומה שהוא מאמין.
המשפחה מהבחינה הזאת גם, היא לא כך יודעת לאיזה כיוון עדיף לרצות מה יקרה.
נכון, אמא שלה היא משוכנעת שזדורוב הוא לא הרוצח, ובכלל, אנחנו מכירים
את למרות שהיא התנגדה עכשיו לשחרור שלו מהכלא.
נכון, אנחנו רואים גם, זה תיק מאוד חריג גם ברמה הציבורית, אנחנו מכירים את נסתה סדרת טלוויזיה שלמה ומושקע הצל של אמת על הפרשה הזאת, שבעצם הביאה את האפשרות שאותה אולה קבצ'נקו רצחה אותו, שכמובן הפרקליטות סגרה את התיק, צריך להגיד, היא לא חשודה ולא כלום, אבל במשפט החוזר, הנושא הזה שוב ידון כי אפשר, למרות שהתיק נגדה נסגר, זה יכול להיות שזה יעורר ספק סביר כלשהו בלב השופטים, או יהיה חלק מאותו תצרף ש...
ההגנה זה מה שתרצה.
ההגנה תביא את אולה קרבצ'נקו, בוודאי, רומן לוי יביא אותה להודות, הוא כבר אמר את זה. צריך להגיד ברמה יותר עקרונית, שבשנים האחרונות, למרות איזושהי מידה של פסימיות שעולה פה מהשיחה, יש שיפור באופן שבו מטפלים בסוגיה הזאת. קודם כל היו תיקונים לחוק שהקלו בעצם על אפשרות של ניהול משפטים חוזרים. כמו כן היה שינוי בהתחלה, רק היועץ המשפטי לממשלה יכול היה להביא למשפט חוזר או לבקש משפט חוזר. היום גם סניגורים יכולים לבקש משפט חוזר. בנוסף יש היום ועדה ציבורית למניעת הרשעות שווא, שיורם דנציגר, אותו שופט שזיקה את זדורוב, הוא יושב בראשה והיא מפרסמת כל מיני המלצות וצריכים לקרות שינויים. גם מלצר בעצם בהחלטה שהוא נתן, הוא דיבר למשל על הסדרה של מעמד המרכז הלאומי לרפואה משפטית, שאנחנו יודעים שהיום זה סוג של מונופול שהוא בידי התביעה, ובעצם מאפשר לה להביא את כל הראיות הפורנזיות ולהביא ל...
המכון באבו כביר, כן, מי שעומד כן, בראשו.
כן, היום ההגנה לא יכולה להשתמש בשירותים של המכון, של המכון הזה, שהוא הגורם המקצועי היחידי כמעט, הכי טוב, והם צריכים לגובב מומחים, אביגדור יכול לדבר על זה בכל מיני מקומות. בעצם צריך לתת אפשרות גם להגנה, להביא את אותם מומחים, בעלי שיר קומה, עם האמצעים, ובעצם לקיים הגנה שהיא הגנה נורמלית, הגנה סבירה לנשמים.
אביגדור, אתה אופטימי, או שהסטטיסטיקה והעבר מדברים בצורה שונה?
העבר בהחלט מדבר בצורה שונה. העובדה, שוב, שלא נעשה שום תיקון בנושא של המכון הפתולוגי, שהוא מאוד מרכזי בסיפור של זדורוב. כי בסיפור של זדורוב, מה שקרה הוא שכאשר היה עתיק, חן קוגל פרש מהמכון לרפואה משפטית.
מי שעכשיו פתח... מנהל המכון, אבל הוא עזב.
נכון. בגלל סכסוך עם היס, שכולנו יודעים מי זה היס, והוא פתח מכון משלו, והוא נתן חוות דעת להגנה של זדורוב, שבכמה נושאים, גם בנושא של סכין משוננת, שהיה הסיפור בסיבוב הקודם.
איזה סוג של סכין רצחו
נכון,
אותה?
נכון, ומי שהעיד על כך זה מאיה, שהיא חזרה גם למכון, התקבלה למכון במכרז, המדינה ניסתה לשים לה רגל, שלא תיכנס למכון, בית הדין לעבודה חייב אותם להכניס אותם, להכניס אותה למכון.
בגלל אותן עדויות בבתי משפט, אותו סיפור.
לגמרי אותו סיפור. עכשיו, בסיפור הנוכחי, אני יודע מבפנים, שחן קוגל גם סבר שלא ייתכן שאדם שדבק בתביעת נעל, הוא דם של מחלץ אחרי 5 שעות. אבל אסרו עליו להגיד את זה לבית משפט. יעלה על הדעת, באה המדינה ואמרה לו, חן קוגל הוא שייך למדינה, הוא מקבל את שכרו, הוא שייך למשרד הבריאות, המכון הפתולוגי, אנחנו לא נאפשר לו לתת חוות דעת פרטית לסניגוריה. אז היה צריך באמת לחפש מומחים בחול, שאמרו בדיוק את אותו
דבר. טוב, עדיין הם יכולים לזמן אותו לבית משפט בתור יד הגנה, לא?
לא בטוח, לא בטוח.
למה?
כי הוא מומחה, הוא צריך לתת להם חוות דעת של מומחה, ואם המדינה אוסרת עליו, אז היא אוסרת עליו, הוא לא הולך כרגע להילחם כנגד המדינה.
כיוון שהוא היה מעורב כבר בהליך, אז לא בטוח שיאפשרו לו.
למרות שיש לו בטן מלאה על המכון בנושא הזה, שלא אפשר לו בעצם להתבטא, לתת את חוות הדעת שלו.
חן קוגל אמר בזמנו שכל עוד הוא היה במכון, אז התייחסו אליו כמדען מומחה דגול. בימים שהוא היה מחוץ למכון, פתאום הוא היה, התייחסו אליו נכון. בצורה שונה, ועכשיו כשהוא חזר, הוא פתאום עוד פעם רכש את המיומנות שלו, זה מראה באמת.
ואותו דבר היס, איש שקיעה במכון, כל חוות דעת של היס הייתה בבחינת תורה מסיני.
יהודה היס מנהל המכון לשעבר.
נכון.
שהשתבך בפרשת האיברים, נזכר.
נכון, נכון. עכשיו יהודה היס הוא שוב חזר להיות פתולוג פרטי, וקראתי לפני איזה חודש פסק דין, שבו יורדים עליו שהוא לא מקצועי, שהוא לא עשה את העבודה הנכונה, שהוא לא עשה את הבדיקות הנכונות. הוא חזר להיות
כאחד האדם. טוב, אלפי אנשים יושבים בכלא בגללו.
לגמרי, לגמרי. אני חקרתי את איקס אולי ב10 משפטים, הוא אמר דברים מאוד מוזרים ומשונים. היה לי תיק שבו הוא טען שאדם שקיבל כדור בלב הצליח לעלות לקומה השלישית בבית עם כדור בלב, שזה היה כמובן שטות, כי ליס אמר במפורש באיזשהו מקום, אני עובד בשביל התביעה, אני צריך לתת חוות דעת שהתביעה תוכל להשתמש בהם. ובסיפור הזה של אולג שייכת, שהיה פעם סיפור של אולג שייכת שבו אדם הודעה מפורטת, ליס נתן בהתחלה חוות דעת שהוא נרצח בירייה בעין, כשהסתבר, נמצא הרוצח האמיתי, שלא, הוא נחנק בכלל, חנקו אותו עם חבל.
טוב, זה אני יכול לראות אם הוא, יש יריעה בעין או לא, לא?
הייתה יריעה בעין, אבל הייתה אחרי המוות. וזה היס לא אמר ולא ראה, פתאום הוא שינה את חוות הדעת שלו כדי שתתאים לרוצח החדש, וכתב שהוא נחנק בעצם בחבל תוך כדי נסיעה. זה גם איזה חייל שלקחו אותו בטרמפ ורצחו אותו בדרך.
אז מה צפו לנו עכשיו? שבועות של עדים מגיעים לבית משפט, בסוף פסק דין, ואולי עוד פעם זיכוי או הרשעה?
כן, כמו שגם, כמו שחן אמר גם, יש להניח באמת שינסו לצמצם את הסוגיות ככל האפשר, יש דברים שאין טעם לחזור עליהם, למשל העובדה שאין אף ילד בבית הספר שראה את זדורוב הולך אחריה, כמו שהוא טען בהודעה שלו, והתמקדו באמת בנושאים הללו, וזה אתגר לא פשוט לבית המשפט, לזכות אדם שישב 15 שנים בבית הסוהר, ואם הוא יזוכה, מן הסתם יפוצה כראוי.
עכשיו הפרקליטות צריכה להחליט, האם להאשים אותו במה שנקרא רצח בנסיבות מחמירות, ששם יש פן מחמיר, ושם יש גם עונש מאסר עולם חובה, וזה גם יהיה בדרך. זאת אומרת, אם היא תחליט אפילו כמעט להחמיר את האישום, אם היא תחליט כך, ואני מניח שבין אם יהיה זיכוי ובין אם יהיה הרשעה, התיק הזה יחזור לבית המשפט העליון בסופו של דבר.
יהיה
ערעור של אחד הצדדים, ויהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה, כי זה תיק מאוד מאוד קשה.
לא יכולה להיות פה עסקה של כבר ישב בן אדם 15 שנה בכלא, בוא נגמור עם זה, נשחרר אותו וזהו?
אין סיכוי. זאת אומרת, הפרקליטות יכולה כן, אם היא רוצה, לא לנהל משפט ולהסכים לזיכוי. אז כאן היא לא צריכה את ההסכמה של זדורוב, אבל נראה לי שבתיק הזה זה לא יקרה, ינהלו משפט, יקבלו פסק דין, ואז נראה מה התוצאה.
הפרקליטות יכולה כבר, בעצם הייתה צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, היא החליטה כן לנהל את המשפט, אבל
יכול בסוגיה,
להיות, כן, אבל יכול להיות שיהיו התפתחויות, והיא יכולה בכל שלב, דרך אגב, הפרקליטות יכולה בכל שלב להודיע שהיא חוזרת מכתב האישום, והיא בעצם מוותרת על כך.
נכון. עכשיו הפרקליטות הכריזה פתאום שיש לה חקירה חדשה, שהיא חוקרת שוב, ולא כך ברור לי מה היא חוקרת כרגע, ושהיא קובעת כבר כממצא מקדים, שלא היה אדם בחדר השירותים חוץ מזדורוב, שזה קביעה מאוד מאוד מוזרה ומשונה בעיניי, וזה אומר שהפרקליטות לא מקבלת את ההחלטה למשפט חוזר, כמו שהיא צריכה הייתה לקבל אותה. לומר, יש פה בעיה, יש ספק, בוא נבדוק גם אנחנו את עצמנו. גם מלצר בתוך ההחלטה כותב שראוי שהפרקליטות תבדוק את עצמה. יש שם חוות דעת של אדם בשם עודד אילן, שהוא נפטר מאז שיש סגן ראש השבק, שניתח באופן מאוד מדוקדק את ההודעות של זדורוב.
והוא קבע שזדורוב לא רצח.
והגיע למסקנה שהוא לא רצח. והשופט מלצר אומר, תקראו את חוות הדעת, תחשבו על זה. אבל הפרקליטות פה היא נכנסה לאיזה מוד כבר הרבה שנים, נוקשה מאוד, מוד שאומר שזה תחרות, שצריך לנצח. לא, זה לא צריך לנצח, לא צריך להפסיד, צריך לנסות את המקסימום כדי להגיע לחקר האמת, וכמו שאמרנו קודם, ואולי למצוא את הרוצח האמיתי שעלול לרצוח שוב.
אביגדור פלדמן, חן מעני, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
תקציב המדינה גם כולל בתוכו רפורמה מעניינת של מס על משקאות ממותקים. שלום רוני לינדר.
שלום שלום.
ושלום פרופסור רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות וגם חוקרת באוניברסיטת חיפה.
שלום רב.
כל פעם שאני הולך לשתות קולה, מה שאני בדרך כלל לא עושה, אז אני הולך לשלם יותר על הפחית?
נכון, ובעצם המס הזה מחולק לשניים, שתי דרגות של מיסוי. הדרגה הגבוהה יותר היא על משקאות עתירי סוכר, כאלה שיש להם כבר היום מדבקה אדומה. למשל, בקבוק קול המשפחתי יעלה בכמעט 2 שקלים אחרי המס, ופחית קולה תעלה בכמעט 0.5 שקל. המדרגה השנייה זה כל המשקאות דיאט והמופחתי סוכר, שהיום אין עליהם מדבקה אדומה. הם התייקרו במידה מופחתת, אבל עדיין התייקרו. בקבוק דיאט קולה יעלה עוד 1.05 שקל, בקבוק משפחתי, ופחית זירו תעלה עוד 23 אגורות.
והמטרה של הדבר הזה זה להוריד את הצריכה, זאת אומרת, כשהמחיר יהיה יותר גבוה לפי חוקי הכלכלה, אנחנו אומרים לקנות פחות קולה או פחות מיץ תפוזים.
המטרה היא כפולה, כמו בכל מיסוי שכזה, על דברים לא רצויים. אז באמת המטרה הראשית היא להוריד את הצריכה, והמטרה המשנית היא בעצם לפצות את קופת המדינה על הנזקים הבריאותיים שהשתייה הזאת גורמת, והם רבים, אכן.
כשאנחנו באים באמת לאנשים ואומרים להם, עכשיו הקולה תעלה קצת יותר, הם באמת יורידו את הצריכה, או שהמחורים ימשיכו להיות מחורים?
מניסיון בעולם, ויש כבר ניסיון בכמעט 70 מדינות, ברמות שונות של מיסוי, מרביתם דרך אגב מס על שתייה מתוקה, מה שהם קוראים היום בעולם סינטקס, מראה שכאשר הם מטילים מס על מוצר מסוים בגובה מסוים, פחות או יותר באותה אחוז של עליית הגובה של המס יורדת הצריכה, כאשר יש ירידה דרמטית יותר בצריכה בקרב אוכלוסיות הצורכות הכבדות, שזה בעצם האוכלוסיות שבהם היינו רוצים להוריד את הצריכה, שזה בעיקר אוכלוסיות ששייכות או לאוכלוסייה מתחת לקו העוני, או אוכלוסיות שבעצם מצב הכלכלי שלהם יותר קשה, שמרביתם שייכים דרך אגב לאוכלוסייה הערבית והחרדית בישראל.
והם שותים יותר קולה בהגדרה?
הם שותים יותר שתייה מתוקה בכלל, לאו דווקא קולה, והם גם אלה שסובלים יותר מהשמנת יתר, מסוכרת, ממחלות נלוות לשתייה הזו, כמו מחלות סרטן שונות, וגם דרך אגב יותר נדבקים בקורונה ויותר חולים קשה מקורונה.
כמות הסוכר אגב במשקאות האלה היא פשוט מטורפת, בפחית אחת של קולה יש 9 כפיות סוכר, שזה בית כמות מטורפת.
ממש ככה, ממש ככה. בעצם מעבר לזה שיש בזה הרבה סוכר, זה מוצר בלתי נדרש לחלוטין. אתה יכול להגיד, גם בפירות יש קצת סוכר, אבל פירות יש להם הרבה ערכים תזונתיים, יש להם אנטי-אוקסידנטים, יש להם סיבים תזונתיים, יש להם ויטמינים, מינרלים.
אם אוכלים במידה זה טוב לגוף.
כן, ויותר מזה. אם עוברים לשתות מי ברז, אנחנו גם חוסכים הרבה כסף, וגם אנחנו חוסכים לכל המערכת התחממות כדור הארץ.
פחות פוגעים בסביבה, בדיוק. יש פחות פלסטיק, פחות מחזור גם במקרה הזה.
בדיוק.
אז רוני, המלחמה עכשיו בעצם על הקולות ויתרו, והמלחמה זה על הדיאט קולה, שזה כבר כן. שני שליש מהשוק, והטענה של חברות המשקאות זה שזה פחות מזיק, אז למה להטיל על זה מס?
נכון, אני לא הייתי חותמת על ההצהרה שוויתרו על כל המלחמה, וכך זה נראה וכך זה נשמע. הם באמת עכשיו ברבק על המיסוי של הדיאט.
שהטענה שבדיאט קולה או בקולה זירו, או פשוט יש פחות כן. סוכר מהסוג שאנחנו מכירים, יש סוכר אחר.
נכון, והטענה שלהם אומרת, כן, מה זה, זה לא עתיר סוכר, למה למסות את זה, זה פחות מזיק וכולי. עכשיו, הסיבה שהם כל כך נאבקים בשיניים על הדיאט, זה בגלל שהסגמנט הזה הפך בשנים האחרונות למרכז המחירות שלהם. זה בערך שני שליש מכמות השתייה הקלה שנמכרת בישראל היא דיאט או מופחתת סוכר. המטרה היא שאם לא יהיה מס, המשקאות האלה יהיו משמעותית יותר זולים מהמשקאות המתוקים, וכל אלה שיפסיקו לשתות את המשקאות המתוקים בעצם יעברו לדיאט, במקום לעבור למדרגה האמיתית שאנחנו מקווים שאנשים יעברו,
שזה
מים, שזה בחינם.
זאת החברה המרכזית למשקאות קלים, תמשיך להרוויח, למרות שגם אגב ממים היא מרוויחה כי היא גם...
הרבה פחות, כן.
אז מה אנחנו יודעים על משקאות הדיאט, למה הם עדיין מסוכנים?
הרבה שנים בעצם חשבו שמצאו את מה שנקרא סילבר בולט.
כתוב באמת, על זה אפס סוכר.
בדיוק, אין בזה סוכר, ובואו נתחיל לשתות משהו שהוא טעים דרך אגב, מתוק, ונעבור לזה. ובאמת, השוק הזה הלך ופרח, ודרך אגב, לא רק בשתייה, גם במאכלים, גם במוצרי חלב, בהרבה מאוד מוצרים יש לנו היום ממתיקים מלאכותיים, ומגוון הממתיקים או תחליפי הסוכר הוא רב ביותר. יש גם ממתיקים טבעיים, רק שמשתמשים בהם במינונים לא טבעיים. ובעצם חשבו שברגע שיחליפו את השתייה המתוקה בסוכר או פרוקטוז בממתיקים, למעשה אנשים ירדו במשקל, וזה ישפיע עליהם מאוד לטובה. ומה שנמצא, נתונים מאוד מפתיעים, בעצם בשנים האחרונות, יותר ויותר, שמסתבר שאנשים ששותים דיאט לא יורדים במשקל. אין להם פחות סוכרת, אין להם פחות מחלות לב, ואין להם פחות אולקוז מורטליטי. וגם החוקרים שחקרו את הנושא הזה, הם שמים הרבה פעמים סימן שאלה בסוף המחקר, ואומרים, איך זה יכול להיות? כי מבחינה מטבולית או ביוכימית, שנותנים דיאט, לעומת נותנים משהו עם סוכר, אין בזה קלוריות, אז איך זה יכול להיות שאנשים ממשיכים להשמין? במציאות האמיתית, שבה בעצם אנשים שותים דיאט, ולא נמצאים בתנאי מעבדה של כוס שתייה רגילה לעומת כוס דיאט, הם פשוט מפצים את עצמם באכילה. ואז הם משלימים את הקלוריות שלהם ממזון באותה עת, ולמעשה לא מורידים את גורמי הסיכון שלהם. צריך להבין שיש לנו בגוף הרבה מאוד מערכות שרגישות לטעם המתוק. כשהוא מגיע מחומרים כימיים, או חומרים אפילו טבעיים, אבל לא נותן בעצם את הקלוריות שיש בסוכר, לא נותן את הסיפוק שהגוף מקבל כאשר הוא מקבל סוכר. דרך אגב, הראו שכאשר ילדים ואנשים מבוגרים הפסיקו לשתות דיאט, הם ירדו במשקל. זאת אומרת, כשהם החליפו את הדיאט במים, בעצם מה שנקרא carbohydrate craving שלהם ירד. זה אולי מזיק טיפה פחות לפחות מה שאנחנו יודעים היום, אבל אין ספק שיש לזה נזק. יותר מזה, יש מחקרים שמראים שכנראה זה גם עושה שינוי בהרכב החיידקים שלנו במעיים. ואנחנו יודעים שלחיידקים יש תפקידים מאוד מאוד חשובים לדיברסיטי שלהם, לתקשורת ביניהם, על מערכת החיסון. ואם אנחנו רוצים אנשים בריאים יותר, עם מערכת חיסון טובה יותר, אז יכול להיות שההמלצה שלנו באמת צריכה להיות לעבור למים. מה שלא יהיה, זו הוצאה גדולה גם כספית על משפחה שהיא צרכנית. אז אם אנחנו את הכסף הזה נשקיע בפירות וירקות, במקום להשקיע בשתייה, אנחנו יצאנו מורווחים מכל הכיוונים.
מעבר למה שהמשפחה תעשה עם הכסף שמתפנה, אני חושבת שיהיה נכון מאוד, וזה עדיין לא מאוחר, שגם המדינה תצא בהצהרה שהכסף הזה שהיא תרוויח מהמס החדש, ילך בצורה ייעודית לעניין הזה של לפזר ברזיות בכל מקום. תאר לך שאתה נכנס לקניון ויש שם מים קרים זמינים לך. איזה שינוי זה יעשה? או השקעה בתוכניות נגד השמנה, שבילי ספורט, ואין סוף לדברים שאפשר לעשות עם הכסף הזה. המס הזה, כמו הרבה מיסים שמוטלים פעם ראשונה, יוצר הרבה התנגדות, ואני חושבת שהרבה מההתנגדות באופן מוצדק תרד, אם נדע שהכסף הזה הולך לייעוד שלו.
אז תכף נדבר על ההתנגדות של הפוליטיקאים, אבל עוד קודם המס על הדיאט הוא גם ייחודי, כי על המס על הסוכר יש בהרבה מדינות בעולם, ודיאט זה יחסית עדיין נדיר.
כן, יש מספר מדינות שכבר מיסו גם על הדיאט, דרך אגב, אחת המדינות שהייתה הראשונה שמיסתה על הדיאט הייתה צרפת, והיא מיסתה את זה כבר לפני כמעט 10 שנים. שאלנו את משרד הבריאות הצרפתי, למה הם עשו את זה? הם אמרו בגלל ההתרגלות לטעם מתוק. אנחנו לא רוצים להרגיל את הילדים שלנו, את המבוגרים, לטעם מתוק. והם אמרו, זה עוד היה לפני כל המחקרים שהוכירו שכנראה זה גם עושה נזק.
אלא באופן כללי, כאמירה, עדיף שתתרגלו גם לטעמים אחרים ולא תרצו כל הזמן מתוק.
עכשיו, מה שמעניין בצרפת, הם מקיימים קוהורטים ארוכים בשנים האחרונות. אחד הקוהורטים המשמעותיים ביותר נקרא נוטרי סנטה. והוא בעצם עקב אחרי התנהגות תזונתית של אוכלוסיות מאוד רחבות בצרפת. ושם הם הראו שזה מעלה תחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם, וגם אולקוז מורטליטי, זאת אומרת, הם כבר יש להם הרבה יותר הוכחות גם על שתייה ממותקת בתחליפי סוכר.
למה עדיין המס בישראל יותר נמוך על דיאט מאשר על כל הרגילה?
כי עדיין אנחנו חושבים שהאבידנס לגבי שתייה מתוקה יותר חזק. זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו...
עדיין עדיף דיאט קולה מקולה, אבל... עדיף מים.
בדיוק. אנחנו לא רוצים להמליץ לאנשים לשתות שתייה בכלל מבוקבקת, כי אנחנו אומרים, בואו תשתו מי ברז. חבל על הכסף שלכם, חבל על השאריות של הפלסטיקים, שנכנסים לנו אחרי זה, דרך אגב, לכל שרשרות המזון. כי אנחנו יודעים שאנחנו משתמשים במים מושבים, מותפלים, הם חוזרים לנו לתוך הפירות והירקות, ולכן אנחנו לא רוצים אותם אחרי זה שאכלנו את הפירות בתוך זה, כן, את כל הממתיקים למיניהם.
רוני, בוא נגיע לפוליטיקה, אז הילד שקד יושבת ומצטלמת עם פחית דיאט קולה, ורומזת שהיא לא תיתן לזה לעבור. למה?
באחד הצעדים התמוהים ביותר שזכורים לי.
הייתה פרזנטורית של החברה המרכזית.
ממש, כן, וזה גם באותו יום אני חושבת שבו היא הרימה אצבע בממשלה בעד התקציב שכולל את העניין הזה. היא חלק מהקואליציה, היא חלק מהממשלה, זה צעד מאוד תמוה, אבל קשה לי להסביר מה בדיוק גרם לה לעשות את הדבר, זה פרובוקציה גם, כן? זה אצבע בעין לשותפים שלה, לשר האוצר שאמור לחתום על הצו הזה, לשר הבריאות. אני כן יכולה להגיד שיש לה רקורד די מפוקפק מבחינת בריאות הציבור. בכל עניין סימון המוצרים, אז החוק שלה הוא זה שגרם לעיכוב של שנתיים בביצוע.
סימון המוצרים, נזכיר, זו אותה מדבקה אדומה שאנחנו רואים על גבינה צהובה או על ביסלי, שאומרת לנו, אל תתקרבו למזון הזה.
נכון, וגם בכל מיני ניסיונות חקיקה בנוגע להגבלת עישון, היא הייתה גורם די מפריע. היא מאוד לא אוהבת רגולציה, אבל אני לא אסביר אותה, היא צריכה להסביר את עצמה. אני חושבת הצעד הזה של להצטלם, ועוד עם בקבוק ממותג של כל הזירו, היה צעד מאוד מוזר בלשון המתה.
ואחד הלובים החזקים פה זה גם החיילים שטוענים אנחנו לוחמים למען המדינה, מגיע לנו לשתות קולה.
תראה, זו שיטה מאוד ידועה גם של חברות הטבק, ועכשיו אני משווה אותם עכשיו לחברות המשקעות, כי יש כל מיני סוגי דמיון.
כן, את ליווית את נושא העישון במשך הרבה שנים, ועכשיו זה מאוד דומה, לוקחים את אותם רעיונות. גם הסיגריות החיילים טענו שהם מעשנים.
נכון, ואם מחר חברת קוקה קולה תבוא לכנסת ותצעק חמאס נגד המס, אף אחד לא יקשיב לה, כי זה בעל אינטרס,
חברה מסחרית, דולה מרוויחה המון כסף.
מרוויחה המון, עשירה.
אבל החיילים המסכנים שרוצים קולה, ולקחו להם כבר את הסיגריות.
אז השיטה בכל העולם זה לשים בפרונט את האדם המסכן, כביכול העני, כמו שראינו למשל במאבק של חברות הטבק, הם שמו את בעלי הפיצוציות במוקד, הם הביאו אותם לכנסת וכו'. אז פה אנחנו רואים פתאום קמפיין חיילים, אל תיגעו לי בדיאט קולה, קמפיין מסודר כזה בעניין הזה, עם הרבה דיסאינפורמציה אגב, דיברו שם על התייקרויות עצומות, לא מדובר בהתייקרויות עצומות, בטח לא בפחיות. אנחנו רואים שוב את השיטות שחוזרות על עצמן.
צריך לקחת בחשבון שבהרבה מהשתייה יש חומרים מעבר לסוכר וממתיקים. יש חומרים נוספים שמוסיפים לזה, ואנשים מדווחים על התמכרות לדברים האלה, ואחד הדברים שאני חייבת להגיד, זה שאנשים בתזונה בכלל, אנחנו רואים את המנהג הזה, שאם אני אוהב משהו, אפילו אם אני איש מדע, קשה לי להתנגד לזה. ואם אני נורא אוהבת איזה משקה דיאטטי, ואפילו בתמימות, לא מתוך איזה אינטרס, אז זה יהיה לי קשה נורא להתנגד לזה שזה לא בריא. אני אחפש כל המאמרים שאומרים שאולי זה לא בריא, וכל מיני כאלה.
תצדיקי את עצמך.
בדיוק.
אני חושבת שבמשך המון שנים, חברות המזון שמייצרות מזון מזיק, הצליחו להתחמק מהתדמית שחברות הטבק כבר זוכות להרבה מאוד שנים. במשך המון שנים היו חברות לגיטימיות לחלוטין, ולא היה שום מחיר לזה שחלק מהמוצרים שמייצרות יוצרות, איזה מוצרים, שהם, כמו שרונית אמרה, הם נטו נזק. אם אתה לוקח פחית קוקה קולה, אין בזה שום תועלת.
טוב, אותו דבר גם לגבי ביסלי
וחטיפים.
וחברות ענק מהגדולות בעולם מייצרות את הזבל הזה.
ומזון אולטרה מעובד. וזה שפעם ראשונה יוטל מס על הדבר הזה, זה גם הצהרה של המדינה. מדובר פה במוצר מזיק שאין לו מקום, וזאת הצהרה מאוד חשובה מבחינת בריאות הציבור.
עד כמה הלובי שלהם אבל מספיק חזק, אם זה חברות, קוקה קולה זה מהמפרסמות הגדולות במשק, אחוזים בקשת 12, ששם אנחנו רואים אגב קמפיין נגד המס הזה.
לובי חזק ביותר, אפילו יותר מחברות הטבק שבישראל הן לא כאלה גדולות, ועדיין הלובי היה מאוד דומיננטי, אני מניחה שצפוי עוד מאבק מר, אני בטוחה שאנחנו צפויים לראות גם את הפרונטמן האלה, את כל
עוד יותר חיילים בוכים בפריים
טיים. חרדים, כבר יש קמפיין גדול אצל חרדים שיוצאים נגד העניין הזה, בקבוק הקולה בארוחת השבת וכולי, אבל אני חושבת שהפעם, בניגוד לעבר, יש יותר ויותר ויותר שחקנים שמודעים לכל העניין הזה, יש יותר מודעות בציבור. אם יעשו באמת את התיקון הקטן הזה של לקחת חלק מכספי המס ולהשקיע אותם, אני חושבת שיש לזה סיכוי מאוד מאוד גבוה לעבור.
אם אדם יקנה פעם בחודש איזה בקבוק שתייה, זה לא מה שיעשה את ההבדל. אלא באמת, לראות את הירידה הדרמטית בצריכה של השתייה הזאת, בעקבות העלאת המודעות שזה בציבור. ראינו את זה דרך אגב גם עם המדבקות. דווקא לפני אפילו ששמו את המדבקות, אנשים התחילו להגיד שהם הפסיקו לצרוך מוצרים מסוים שחשבו שהולכים לקבל מדבקות.
שיש הרבה מלח, הרבה שומן, בדיוק, אז אנשים שמו בדיוק, לב, הרבה סוכר.
אנשים התחילו להגיד, בסדר, אנחנו נתחיל לשים לב לזה. זה שאנחנו עושים את השיח הזה, ואנחנו מדברים על הנזקים של השתייה, זה כבר מעלה את הנושא הזה למודעות, שהיא כשלעצמה ערך מאוד משמעותי בבריאות הציבור.
רוני טנדוולד, רוני לינדה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
שני ליטמן ואילו גלזר, שלום.
שלום.
אז אנחנו שלחנו אתכם למשימה מאוד מסוכנת, אך מסקרנת. במשך חודשים הסתובבתם במועדני סקס?
כן. כן, מועדני חילופי זוגות, מועדני סקס, כל מיני וריאציות שלהם.
איך היה?
היה מעניין, מפתיע אפילו. היה גם לא קל, אני חושבת שנינו נסכים על זה. היה בזה משהו קצת סורט, מצלק אולי אפילו. וגם, אבל זו דרך מעניינת להסתכל עליה, על החברה הישראלית, אני חושבת. מגלים דברים.
אז תכף נרחיב לגבי כל זה, אבל איך זה עבד בפועל? אמרנו לכם, בואו תלכו למועדונים. אתם אמרתם, אנחנו זוג והתחלתם לחפש?
חילקנו בינינו את העבודה בין מועדונים שהסכימו לארח אותנו כעיתונאים, לבין מועדונים שלא היו בעניין, ובמועדונים שלא היו בעניין פשוט
התחזנו.
כן, התחזנו לשרון ו...
עידו.
כן.
עידו.
זוג בתחילת דרכו, פרק ב', אבל משתעשעים עם אחרים.
כן.
וככה נכנסנו גם למקומות שלא בהכרח רצו שניכנס אליהם.
ממידת ההשתתפות בחגיגה?
זו שאלה נפיצה ביותר בהקשר של השאלה הזאת. אנחנו באנו כצופים...
מותר אגב, מותר?
כן, לא, האמת שרוב האנשים שהם מגיעים למסיבות האלה לא משתתפים בהן ממש. זאת אומרת, הרבה אנשים אוהבים לצפות, הרבה אנשים אוהבים לפגוש שם אנשים שאולי אחר כך יוזמנו לאירועים קטנים יותר ושם יקרו דברים. אז זה לא שאתה נכנס ואתה ממש חייב מיד להתפשט ולקפוץ לאיזה חדר. אנחנו בתפקיד, כמו שוטרים בתפקיד, לא שוטים, לא מעשנים.
נזהרתם, את אומרת.
כן, זה גם החידוש, אני חושב, כאן, שבהשוואה למסיבות סווינגרס הארכיטיפיות של פעם, שזה באמת מין כאילו וילה בהרצליה, ואז שמונה זוגות באים ומתפשטים ועושים מה שעושים, אז פה זה ירד ככה למועדונים, ובמועדונים אנשים באים לרקוד, לאסוף, להסתכל, גם לעשות, אבל יש מין שכבה שלמה של מה שמכונים ונילים, שזה אנשים שרק באים להסתכל, להתחרמן, אולי להמשיך
לא
את
אהודים,
זה בדיוק.
שהם לא האהודים ביותר במסיבה.
ברור.
כן.
אבל מחרמן באמת?
שני.
לרוב לא. אולי זה עניין של סטינג, אולי לא נשארנו מספיק זמן, למרות שהיינו כמה חודשים, אולי לא היינו מספיק זמן, ובאיזשהו שלב...
זאת אומרת, אחרי כמה שנים זה מגיע.
גם אנשים שדיברנו איתם, למשל, חלק מהם סיפרו שבהתחלה זה לא התאים להם, וזה לקח זמן. גם אנשים שנראים היום לגמרי בשר מבשרה של הסצנה. אז יכול להיות שזה לוקח זמן, יכול להיות שזה עניין של חברה מתאימה, ויכול להיות שזה עניין של אופי, שפשוט לא... אבל אני חושבת שיש גם אולי הבדלים בינינו בעניין הזה, אז...
אני מגיע מהמגזר השני, מהקהילה הגאה, אז חרמנות פרסה לא הייתה שם, אבל היה בזה כאילו משהו מעודד, לראות שחוויות
גם
של...
גם סטרייטים עושים פאן?
בדיוק. גאולה דרך הביבים, מה שנקרא. שכל המקומות האלה, המרטפים, חדרי החושך, דברים שבאמת מזוהים רק עם, עם הקהילה הגאה, ואפילו קהילה הגאה לא רק בארץ, אלא בחוץ לארץ, אז גם משה סוכן ביטוח ודנית פסיכותרפיסטית עושים את זה בפאן שלהם.
זה יכול להיות גם מצד שני אולי משהו נורא קפיטליסטי, כן? של העוד ועוד ועוד הזה. אבל כן יש תחושה שאנשים נהיו יותר משוחררים עם, עם היחס שלהם למין, שאולי עוד לא הגענו לקצה הדרך, אבל זה בהחלט כיוון מעניין.
בוא נצרף בשלב הזה לשיחה את דוקטור דנה קפלן, מהמחלקה לסוציולוגיה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, שלום.
שלום, שלום.
אז את חוקרת מיניות, ופה זה ממש מתחבר לך, כי המיניות הזאת ממש הפכה להיות חלק מהמיינסטרים, גם בפתח תקווה ובעוד מקומות, זה באופן מאוד גלוי זה קיים ומתקיים.
לגמרי, זה היה אחד הדברים הכי מרתקים, אני חושבת, לקרוא בכתבה הזאת, באמת הסתכלות מבפנים על תהליך של מיינסטרימיזציה של מיניות חווייתית, משחקית, הרפתקנית, באמת שמתורגלת על ידי אנשים שהם באמת באופן מסורתי, אנחנו יכולים לשייך אותם בסך הכל למעמד הביניים. כן, אז היה לגמרי. מאוד מעניין לראות את זה.
הם בעיקר הגיעו באמת מכל קצווי הארץ, זאת אומרת, זה היה כמעט מפתיע לגלות גם המעמד שאנשים מוכנים לעשות כדי להגיע, מאוד מרחוק, וכל סוף שבוע, זאת אומרת, זה ממש נהיה פרקטיקה שחוזרת, זה
בקביעות זה אותם אנשים מגיעים לאותו מועדון?
חלק... סצנה. גם, כן, וגם יש את המועדונים היותר גדולים שיש בהם יותר אנשים, אבל אז הם מספרים שהם הולכים גם למסיבות יותר קטנות, אבל פחות באזורים, נגיד, הפריפריאליים המרוחקים שהם מתגוררים בהם, כי שם מכל מיני סיבות, גם כי אולי יזהו אותם וגם כי אולי יותר קשה למצוא, אם כי כנראה שלא קשה למצוא. זה הופך להיות איזושהי דרך חיים ממש.
לגמרי, זאת אומרת, הסיפור הזה של סווינגינג, חילופי זוגות, כל מיני הסדרים, לא כולם זה זוגות שהם נשואים והם עושים חילופי זוגות, אלא חלק מהם זה כל מיני דברים שעל הרצף של יחסים לא מונוגמיים, אבל בהסכמה. מין הופך להיות פרקטיקת פנאי בעצם. בעצם חלק מאיזשהו סגנון חיים מאוד משוחרר, חווייתי, בעצם פעילות פנאי כמעט לכל דבר, כמו ספורט אתגרי,
לסורך העניין. יש לי זמן, אוקיי? יש לי כסף, אז אני הולך בסוף שבוע לחגוג עם עוד זוגות כמוני?
זה לא רק עניין של כסף, ממש לא. ברור שזה גם עניין של פניות, אבל זה משהו שבעגה הסוציולוגית אנחנו מכנים גם הון תרבותי. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של גישה להתנהגויות חדשות שהן מבדלות אותי גם מאחרים, אוקיי? שיש לי איזשהו סוג של ידע, של ענינות, של טעם טוב, של משהו שהוא שונה מאחרים, שיש לי איזשהו סוג של משהו שהוא ליודעי חן.
וגם באמת יש היררכיות, או טעמים, או מסיבות שנחשבות בין אחרים, ואחרים תופסים אותם כנחותות. זאת אומרת, ממש יש סצנה פנימית כזאת מפולחת ומסווגת לכל מיני קטגוריות וז'אנרים.
שממש לפי מעמדות גם?
גם, אפשר לומר. כן, כן. כן.
יש עניין מעמדי ויש גם עניין עדתי. זה
מזרחים מול אשכנזים.
גם אפשר, זאת אומרת, אחת המסיבות מישהי ניגשה אלינו ואמרה, אני נורא שמחה שהגעתם, עד עכשיו היינו הזוג האשכנזי היחיד פה.
אז מה ענית לה? גם אני שמחה שאת כאן.
לא כל כך ידע. שמחתי בשמחתה, מה יש לומר?
בתקופה שעשיתי את המחקר שלי, עוד היה בזיכרון של המרואיינים שלי את הסדרה אדרנלין של ענת גורן. והיה פרק אחד על אורגיות, ומרואיינים ממעמד נמוך, חלק מהם הזכירו את הסדרה הזאת ואמרו, זה לא בשביל אנשים כמונו, אוקיי? זה רק השירים והמשכילים הולכים לעשות אורגיות. לעומת זאת, אנשים ממעמד ביניים גבוה שאני ראיינתי, אמרו, זה מתחת לרמה שלנו, הסוג הזה של האורגיות ההמוניות האלה, רק אם זה היי קלאס, רק אם זה מועדון סקס בברלין, אז אני מרשה לעצמי גם בגלל באמת בעיות של זיהוי, אבל גם מעבר לזה, הסוג הזה של תחכום, שהוא הרבה פעמים מעמדי וקשה, לפעמים לשים בדיוק את האצבע עליו, אבל כשרואים אותו, יודעים שזה זה. לגבי דווקא הסטטוס גופני, לא התייחסתם לשאלה של נראות, של דימוי גוף, של שמנופוביה.
הכל הולך.
דווקא זה היה מאוד מאוד מגוון. אנשים באמת באו בכל הצורות, ואפילו כמעט בכל הגילאים. זה גם היה חלק מהדבר משמח בעיניי, שכאילו היה נראה שכולם...
היו מאוד פתוחים וחופשיים.
כן, וגם עם עצמם, זאת אומרת, מרשים לעצמם, וגם אנשים שכאילו, בסטריאוטיפ היינו אומרים, הם בטח מתוסבכים או זה, אבל לא.
ולא ירצו להתפשט ברבים, לא הפריע להם.
לא הפריע להם.
הסתובבה במסיבה בבתי המשה גדולת ממדים, במגבת בלבד, ולאף אחד זה לא היה נראה מוזר. אין שם איזשהו אידיאל יופי שצריך לציית אליו.
והאם חשתם שיש גם איזשהו אלמנט של הסטטוס שלי עולה כאשר חושקים בבן הזוג שלי? לא רק בי, אוקיי? האם הייתה דינמיקה, או האם יכולתם להרגיש משהו כזה?
היו כאלה שניסו לשווק לנו את בני הזוג שלהם, אז יכול להיות שכן.
כן.
כן, היה, זה קיים. כן. גברים שהציגו את נשותיהן בצורה כזה, קחו, ולהפך פחות, האמת.
לא
היו נשים שהציעו את הגברים שלהם, אבל כן היו לא מעט גברים
ש... הם לא הציעו לאחותי.
אה, לא באו לבקש אותך?
לא.
הוא עדיין פגוע, זה נשמע שאני, אנחנו צריכים פה לעשות עוד עבודה. אבל כשהתופעות האלה מגיעות באמת לפתח תקווה או לראשון לציון, זו תופעה חברתית שאת רואה אותה כמשהו חיובי, שהמיניות היא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר מדוברת, או באמת יש הרבה תופעות שליליות שפתאום מתרכזות לתוך זה?
שאלה סוציולוגית קלאסית. התפקיד שלי הוא לא...
לא לשפוט.
לא לתת שיפוט נורמטיבי בעצם, אלא באמת לנסות להבין למה בזמן מסוים, ברגע מסוים, יש איזושהי התרחשות מסוימת.
טוב, גם קורונה פה היא פקטור.
כן, אתם מתייחסים לזה, אני חושבת, כן. שחלק מהאנשים אמרו, זהו, סוף העולם הגיע, אנחנו הולכים למות ממילא, קדימה.
מותר לעשות מה שרוצים.
אנחנו לגמרי באיזשהו מין סוג
כמו
כזה של...
כמו המון התמכרויות אחרות שמאוד התגברו בתקופה הזאת.
אני תהיתי אבל לגבי זה. זאת אומרת, בעיניי, השאלה היא פחות, אנחנו, מחר אנחנו הולכים למות, וסוג כזה של הדוניזם, ובאמת יותר ההכרה, אם כבר שגם הקורונה מאוד חידדה אותה, שאנחנו לבד פה בעולם, אוקיי? שאין מי ששומר עלינו, אין מי שדואג עלינו. כל מה שיש לנו בעולם זה בעצם את עצמנו. גם מפה אני חושבת שהזירה המינית היא סוג כזה של לחזק בדיוק את תחושת ההתלהבות העצמית הזאת, אוקיי? תחושה של בעצם חוזק עצמי, חוסן עצמי, well-being.
וגם לחיות את הרגע.
וגם לחיות את הרגע.
כלומר, כבר חד משמעי.
את לא רואה בזה משהו גם מעודד? זאת אומרת, אני יצאתי משם בתחושה שהאנשים האלה מראשון ופתח תקווה ואשקלון...
יו, תפסיקו להגיד ראשון ופתח תקווה.
אבל זה איפה שהיינו, ובת ים...
בוא נדבר על הרחוקים.
יצאתי משם בתחושה שהאנשים האלה, הלא תל אביב דווקא, התפסתי אותם בסיטואציות האלה כבעלי ברית שלי. זאת אומרת, אם אין שם פוריטניות מינית, אז יכול להיות שהם גם חולקים איתי איזשהו סט ערכים רחב יותר, וזה כאילו, כן. כאילו מעודד. אלה כן, לא אנשים, נגיד, שיצביעו למפלגות אולטרה שמרניות ודתיות.
שני דברים אולי אני יכולה להגיד על זה. אחד, הסיפור כאילו הייתה פעם פוריטניות והיום יש פחות פתיחות מינית, צריך לחשוב גם עליה, כי הדברים האלה הם הרבה פעמים בסייקלס, ופתאום יש להם מופעים שונים ברגעים שונים, אז אני לא בטוחה לגמרי שזה הסיפור היחידי הנכון על החברה הישראלית, או על יחסי מרכז פריפריה, בועה תל אביבית, ברידרים תל אביבים לעומת איזושהי סצנה שמתרחשת בפריפריה, למרות שקורה משהו. דבר נוסף זה שמה שאנחנו יודעים ממחקרים על סווינגרים בארצות הברית, זה הממצא החוזר על עצמו שוב ושוב, משנות ה-70 עד היום, זה באמת שמדובר בחבר'ה ממעמד ביניים, בדרך כלל לבנים, בדרך כלל משכילים יותר, ושהדבר היחיד שמבחין בינם לבין מידל קלאס לבנים אחרים, זה הגישה שלהם באמת לסקס, אוקיי? ופה אני מתחברת למה, הם הרבה יותר ליברליים במונחים האמריקאים, של יחס להפלות, להומוסקסואליות וכו' וכו'. אבל כן, יש גישה באמת יותר ליברלית. אז מהמקום הזה אני חושבת שיש אולי תקווה.
הייתה שאלה כזאת, האם זה מסתיר משהו אפל, איזשהו ניצול, כאילו זאת, זה כל הזמן מרחף.
אתם רומזים בכתבה שאולי יש שם גם זנות שלא הצלחנו לזהות.
כן, חלק מהמארגנים הודו שיש סוג של זנות, זה קיים, ויותר חמור, לא יודעת אם יותר חמור, אבל חמור לא פחות, יש ניצול של בני זוג שמנצלים אחד את השני, שזה גם דבר שקורה גם דרך סמים, גם בכל מיני לחצים אחרים. הייתה מישהי שדיברנו איתה שסיפרה שהבן זוג שלה ניסה לסרסר בה, משהו שהתחיל כבואי ינסה סווינגרים ונהנה כולנו, ודי מהר גלש למשהו כפייתי ונצלני.
אין ספק שזה אזור סכנה, ולא רק האזור של מה את מקנית לבעלך ש, או אתה מקנה לאשתך ש.
זה כמובן רוכב על כל מיני חסכים וטראומות, ולא, אגב, לא, זה גם משהו שנאמר לא מעט, שהרבה מהאנשים שמגיעים למסיבות האלה, ואמרו את זה דווקא באופן חיובי, שזה מטפל בטראומות מיניות. כלומר, יש אנשים שרואים בזה ממש טיפול. מבחינתם, זה שנגיד חובבי ה-BDSM, אז הקשירות הם איזושהי שחזור של חוויה, אפילו של התעללות מהילדות, ועוזר להם להשתחרר מזה. כלומר, זה היה משהו שחזר על עצמו אצל כמה אנשים שאני לא... זאת אומרת, אי אפשר כמובן לקבל את זה כפשוטו, אבל זאת נקודה מעניינת שאני בטוחה שהחוקרים המתאימים נדרשים לה. הדבר היחיד שבאמת חזר בכל המסיבות זה שהמוזיקה הייתה מתחת לכל ביקורת. והאלכוהול, ברובן. כאילו, ממש זה היה נראה כמו...
לא השקיעו בזה.
וואו, זה היה קשה מאוד. המוזיקה מחפירה, וגם האלכוהול המזויף, זה גם קטע. גול נפש. שישקיעו קצת יותר.
צריך להעלות את הסטנדרט.
כן.
זה תמיד.
כאילו, בכל זאת, באים, תתאמצו קצת.
שני ליטמן, אילו גלזר ודנה קפלן, תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בניסן ויונתן מניאביץ' היו על הסאונד, אני ליאו קודנר. אז שנה טובה לכולם, אנחנו נחזור עם תוכניות רגילות של השבוע, אחרי החגים. להתראות.